שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. אנחנו בפרק השני של סדרת האלפיניזם שלנו. שלום יזהר.
שלום עומר.
והיום אנחנו הולכים לדבר על חומר שתכלס אני לא מכיר כלום ממנו, חוץ מארטי קרח, וזה החומר קרח, שהוא כל כך רחוק כאן מהעולם שלנו בישראל, ונראה לי שרוב המאזינים שלנו הם כאן מישראל, אז בהחלט יש לכם מה ללמוד היום. אבל לפני שנתחיל, יש לנו קצת שאלות מהפרק הקודם, יזהר, בנושא שלג, וזאת ההזדמנות להמליץ לכם לשמוע גם את הפרק הקודם. אז אנחנו, בחרתי שלוש שאלות שנראה לי מעניינות, נתחיל בלענות עליהן קודם, ואז נצלול לפרק שלנו.
קדימה.
אחלה. אז יוחאי שאל, האם אלפיניזם מתייחס בעיקר לפעילות חורף?
שאלה טובה, יוחאי. לא, ממש לא. אלפיניזם בחורף הוא אפילו יותר קשה, יותר מורכב, דורש יותר. אנחנו בסדרה הזאת בעצם מתייחסים לארבע האסכולות באלפיניזם, או ארבע הדיסציפלינות, והתחלנו עם סקי, כי גם זה איזשהו קל אולי להתחיל משם, ואז לסיים באמת יותר עם העניין של חבלים, ולהתחיל לאחד בין הכל להכל. אז לא, אלפיניזם אפשר לעשות בחורף, אפשר לעשות בקיץ. נגדיל ונאמר שרוב הטיפוס עושים בקיץ, שהתנאים יותר יציבים, הימים יותר ארוכים, אבל שוב, זה מאוד מאוד תלוי מה ואיפה וכמה עושים.
אוקיי. עידן שואל, ופה אני גם מזדהה עם השאלה שלו, למי שחי בישראל זה אלפיניזם נשמע כמו עסק די יקר, אין לנו כאן תנאים ואפילו ציוד בחנויות בקושי יש, איך בכל זאת היית מציע לי להתחיל? שאלה יפה.
שאלה מעולה, שאלה מעולה. צילמנו שאני הייתי בארץ שם בלפידות, את קצת וידאו, אם יש שם ציוד. הם חמודים, כן, מפרגנים והכל, אבל באמת יש שם, רואים שאף אחד לא נוגע בציוד הזה יותר מדי, וזה בסדר. מן הסתם, אין מה לעשות איתו בארץ. כמו טרקים, בפועל, למי שחי בישראל, זה יכול להיות עסק די יקר. נדבר כמובן על טרקים בחול, אז זה אותו דבר בעצם, זה לצאת לימי חוויה עם הדרכה, וזאת הדרך הכי טובה להתחיל, ואז גם בדרך כלל המדריך או המדריכה יעזרו אם זה בלזכור את הציוד, אולי יש גם להם בתוכנית וכן הלאה. יש הרבה מאוד תוכניות מאוד מאוד סטנדרטיות, סתם אני זורק, נגיד יש 5 ימים באזור של שמוני, שמטפסים תוך יומיים לגן פרדיסו, שזה אחד הפסגות הכי קלות, ואז עוד 3 ימים משקיעים, מטפסים למונט בלאן, סופר קל, אין איזה אתגרים טכניים בדרך רחוק מאוד מזה, אבל זה כבר הכירות עם העולם הזה של ערים גבוהים, מעל 4,000 באלפים, שזה עולם בפני עצמו. זה לא הדרך הכי חווייתית בעיניי להתחיל, חוץ מכמובן להיות על המון בלאן, שזה כיף נורמלי, אבל זאת נגיד גישה מסוימת. אני ממליץ להתייחס לזה כמו אל חופשה גאודית, חופשת סקי, טרק וכן הלאה, ואז שמייחדים כמה ימים לפעילות כאלה, פשוט מתארגנים מראש, זאת הדרך להתחיל. אנחנו במעיין, נוציא בעצם התחלות כאלה, זו השאיפה שלנו כבר שנה הבאה להתחיל. להתחיל התחלות.
אוקיי. יאללה, אז הנה קצת הרמנו לתוכניות שלנו לעתיד, אז אני מקווה שעידן תוכל למצוא איזושהי השתלבות ככה ברעיון הזה, אם לא, תעדכן אותנו. ושאלה אחרונה, אולי כבר ענית על זה בחצי משפט שמה, יעל שואלת, אם הייתי צריכה לבחור את ההר הראשון לטפס עליו, איזה הר זה יהיה?
שאלה קצת קשה, כאילו איזה עונה יש לך זמן, יעל היקרה, מה יותר מעניין אותך וכן הלאה. אני לא הייתי הולך להר בהתחלה, שוב, זה מאוד כיף, אבל זה לאו דווקא נותן את כל החוויה. הייתי פשוט הולך לאחד האזורים שבאמת פעילים בהם באלפים, כמו שמוני, כמו לגרב, כל פארק והמרכז שלו, ופשוט הולך לאיזה מין קורס התחלה כזאת, כזה, והזמיר. אנחנו מה שנעשה, זה באמת פשוט נתמקם במקום אחד, יום אחד נעשה פשוט יום בקיר טיפוס, קשרים, חבל עניינים, בתוך מקום סגור, נוח, ואז לאט לאט נתקדם, יום אחד קצת קרח, יום אחד קצת קרח וקצת גם ללכת בשלג, יום אחד כל מיני טכניקות חירום, להוציא עם קרבס, הסדק בקרחון, וכן הלאה. ואז נעשה איזה יום או יומיים שמין מאחדים בין כל הדברים האלה שלמדנו. אז לא דווקא נעלה לפסגה מסוימת, אולי נעלה אפילו רק לאיזה הוקף, אבל זה ייתן באמת איזושהי חוויה שהיא מה שאנחנו מחפשים כשאנחנו עולים על הרים. ואז באמת אחרי זה אפשר להתחיל לעלות על הרים. זה נותן איזושהי חוויה מאוד מאוד טובה, אבל שוב, זאת הגישה שלי. יש אנשים שיגידו, עזוב אותי, תן לנו פסגות, ואז באמת הגרנד פרדיסו נגיד, זה אחד הערים הכי קלים באלפים, אם לא הקל שבהם, והוא אחלה הר, 4,000 פלוס באלפים, מטפס עליו ראשון.
תודה רבה לכל מי ששלח שאלות, גם בסוף הפרק הזה, אם תרצו, אתם ממש מוזמנים לשלוח לנו, ואם יהיה רלוונטי, נעלה איתם גם בפרק הבא. אז יאללה, אנחנו צוללים לחומר החדש לפרק הזה, קרח. נשים, דבר אלינו.
קרח. הקדמת יפה ואמרת שרוב מה שאנחנו מכירים מקרח זה ארטי קרח, אבל באמת קרח הוא הרבה הרבה מעבר למה שאנחנו מכירים מהפריזרים או מהקרחונים. קרח זה אחד החומרים הכי מסתוריים שאנחנו מכירים. הוא יכול להיות שקוף, לבן, כחול ובעוד הרבה צבעים, וזה הנתון היחידי שמשפיע על זה, זה בעצם רק הטמפרטורה, עוד לפני שאנחנו מדברים על מה הקפה בתוכו. הוא יכול לגרום לנו ללכת על המים, כמו ישו מושיענו, ממש אנחנו יכולים לראות את המים מתחתנו, ועדיין לעמוד על שכבת קרח, שכבה של 10 סמטימטרים, מקסימום, יכולה לתמוך במשקל של אדם, 20 סמטימטרים של אוטו, ו-40 כבר במשקל של מסעית. כשאנחנו מטפסים על קרח, חוד קטנצ'יק, 0.5 סמטימטר בתוך הקרח, יכול להחזיק אותנו. זה מטריף לחשוב על זה. הוא נשאר מאוד קשיח, גם בטווח מאוד רחב של טמפרטורות חיצוניות, גם נמוכות וגם גבוהות. הוא מתרחב בכלל בכפייה, שאם רגע משקיעים בזה דקה של מחשבה, זה פלא אדיר. אבל באמת, באנומליה הזו של המים, יכולות גם להתחיל לבעיות. למה אני מתכוון? שעבורנו כמטפסים, החמקמקות הזאת והמסתוריות הזאת, זה אולי מאוד רומנטי, אבל זה הדבר שאנחנו הכי צריכים להבין, כי אם אתה זוכר מהפעם הקודמת, בסוף, אחרי הטכניקה, כל הסיפור של אלפיניזם זה משחק אחד ארוך של ניהול סיכונים. תחשוב שהפעם עומד מולנו חומר שאנחנו פשוט לא מכירים מהיום יום. שלג ניחה, יש גם בעיר, יש בגבעות סביבנו לפעמים, תלוי איזה גבעות מקיפות אותנו, אבל יש. אבל קרח אנחנו לא מכירים נקודה. ולא רק שאנחנו לא מכירים, פתאום לטפס על זה. ולא רק לטפס על זה, יש פה איזשהו מימד של נדירות. אני שם את זה רגע בצד, את הנדירות הזאת, זכור את זה, כי בסוף אנחנו נחזור. אני אדגים למה אני מתכוון במסתוריות הזו. למשל, שהקרח קופה ומפשיר, אז הוא מתרחב ומתכווץ, ומתרחב ומתכווץ, והדבר הזה, נגיד, יכול לפורר סלעים, ואני מדבר בעיקר על צפחות. צפחות זה איזשהו סלע לבכי כזה, סלע יסוד, שאנחנו מוצאים אותו המון 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 בפסגות באלפים. עכשיו דמיין שבתוך סדק כזה, יש קרח שבאמת מתרחב ומתכווץ כל פעם שהוא קופה ומפשיר, שזה יכול להיות גם בפאזה של 24 שעות בעצם. זאת אומרת שבלילה הוא קופה, ביום הוא מפשיר, ואנחנו רוצים לטפס שם. ואני מסתמך על ציוד הבטחה שנגיד אמור לשבת בתוך סדק. ואז רגע, רגע, אני באמת יכול לסמוך על הסדק הזה? הרי אם הייתה שם קפיאה משמעותית בלילה, אולי זה בכלל פוצץ את הצפחה הזו, ועכשיו אני לא יכול לדחוף לשם איזשהו ציוד הבטחה, כי הסדק עצמו פשוט יכול להתרחב עוד קצת מהציוד שלי, אולי זה רק איזשהו לוח שלא מחובר לכלום, האם אני יכול לראות את הקרח בסדק הזה, ואז אגיד, אוקיי, אני עכשיו בשעה חמה, אני רואה את הקרח, זה בעצם השלב הכי צר שלו, ודווקא הוא מחזיק את הסדק הזה, אולי לתוך הקרח בסדק הזה, אני יכול לשים ציוד, בתוך הקרח הזה, סליחה, אני יכול לשים ציוד אחר, שהוא דווקא יותר טוב עבורי, מציוד שתכנתי לשים בסדק. עכשיו יש פה דקה של מחשבה, וכל זה, תוך כדי שאתה מטפס, והחיים שלך על הכף. כל הזמן, כל הזמן. זאת אומרת שאני לא רק צריך להבין מה אני רואה מולי, אני גם צריך להבין את ההיסטוריה שלו. שוב, אם עכשיו הייתה אפשרה וקפיאה בפאזה משמעותית, זאת אומרת, ההבדלים היו משמעותיים, יכול להיות שהסדק הזה לא שווה כלום, והוא יתפורר ברגע שאני בכלל הכניס לתוכו משהו. יכול להיות גם שלא. אבל זה בדיוק הניהול סיכונים הזה שאנחנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מתעסקים בו. כמובן, טוב לדעת את ההיסטוריה, מה היה בימים האחרונים, אבל בפועל זה באותו הרגע. ויכול להיות סדיק אחד שמקבל קצת שמש, וסדיק אחד שלא, וסדיק שמישהו אולי טיפס בו לפניי, אפילו היום, וכבר הרחיב אותו טיפה, 1001 דברים יכולים להיות, אבל אני צריך להביט על חומר שאני לא מכיר, אותו קרח, ולשפוט אותו. זה מורכב, לא?
זה נשמע מאוד מורכב, אני תוהה גם איך אתה בכלל ניגש להבין את המורכבות הזאת חוץ מי. ניסוי ותהייה. אמרת סלע לבכי? למה התכוונת?
סלע שבנו לוחות, צפחות, שיסטים, סלע היסוד שעבר איזושהי לחיצה וחימום משמעותיים, סלע מטמורפי שעבר שינוי, מאוד נפוץ בפסגות באלפים, ומאוד, אנחנו מאוד אוהבים את הקרח שתקוע בינו לבין עצמו. זו הייתה דוגמה כזה, דוגמה מהחיים, אפשר להגיד. עוד דוגמה, סתם הכי פשוטה, לקרח יש עמידות מעולה בדחיסה, אבל עמידות נמוכה מאוד בגזירה או במשיכה. עכשיו דמיין טיפוס שבו אנחנו מטפסים קצת על סלע וקצת על קרח. אנחנו מטפסים גם על הסלע, עם הכלים שאיתם אנחנו מטפסים על הקרח, שזה גרזן, קרמפונים, נדבר קצת על ציוד אחרי זה. ועכשיו פתאום אני רואה נטיף של קרח, נורא נפוץ, מזרימה מאוד מאוד עדינה. אני רוצה לבעוט לתוכו קרמפון ואולי לשים גם גרזן, אבל רגע, אני יכול לסמוך עליו, הוא מחובר בכלל לסלע, הוא הולך ליפול אם אני עכשיו הולך לגעת בו. כל זה אני צריך לשפוט תוך כדי טיפוס. זה נשמע מזעזע, אבל בפועל יש בזה קסם אמיתי. כי יש איזשהו שלב שמבינים את הקרח. עכשיו, אני לא מתיימר להיות איזה מגיד עתידות או איזה מדיום, אבל באמת יש איזשהו שלב, וזו הסיבה שאנחנו גם בפרק הזה נדבר על טיפוס קרח, כי בעצם, אני רגע פותח סוגן, טיפוס קרח הוא עוד פעם תת-דיסציפלינה בתוך עולם האלפיניזם, שתכלס, כשאנחנו מטפסים גבוה, אנחנו עושים קטעים של טיפוס קרח יחסית קלים מאוד. אני עכשיו היום מדבר ממש על הפן הספורטיבי שלו, ממש אנחנו עושים דברים הרבה יותר נועזים על הקרח, אבל אנחנו גם יוצאים לימים שהמטרה שלנו היא לטפס על הקרח. כשמטפסים עוד ועוד על הקרח, מתחילים להבין איך הקרח הזה עובד. ושמבינים איך הקרח הזה עובד, מבינים יותר טוב איך לטפס בו, הוא הופך להיות החבר הכי טוב בטיפוס הרים, והעיניים שלנו חפשות רק אותו. ההתקדמות בטיפוס קרח היא מהירה באופן בלתי רגיל, זו תנועה שיכולה להיות מאוד יעילה אנרגטית, וכמעט לא מעייפת אם השיפוע לא גבוה מדי. התנועה לקרח מרגישה מאוד בטוחה ונינוחה, ויש איזה מין צליל כזה, שמתלווה גם במגע ביד, מה שהגרזן קרח מכה בקרח, שהוא הבסיס של הטיפוס. אני פשוט מניף את הגרזן, ואז יש מין כזה פצ'ינג, משהו שצריך לשמוע פעם אחת, שאתה יודע, אתה פשוט יודע רק מהסאונד שזה טוב. ואז נותן לך איזה נשימה, ואז עוד פעם. וזה אדיר. יש איזו התקדמות בטיפוס קרח של גרזן, קרמפון, כאילו פשוט דמיין מעלים יד, ואז רגל. ואז יש כזה צ'יצ'ינג, פצ'ינג, ואז זופ, פשוט עולים, וזה תנועה מאוד יעילה, מאוד טובה, ושסומכים על זה, זה כיף לנורמלי. עד כאן
ניגון,
היו איף.
הייתי קורא לזה.
עוד פעם, ניגון?
ניגון.
אוי, חמוד.
צלילים.
כן.
בעצם מנגן את זה. אז זה נשמע שמבין החומרים שנדבר עליהם, ועל שלג דיברנו, ויש לנו סלע, וקרח הוא, כאילו, היום אנחנו מדברים עליו, זה החומר המורכב ביותר להבין אותו, אבל ברגע שהבנת אותו, כמו שאתה אומר, אהלן וסהלן, אתה הרבה יותר, רק מחפש אותו.
אני לא יודע אם הוא המורכב ביותר, לדעתי יש הרבה יותר פאזות של שלג בעולם מאשר פאזות של קרח, למרות שיכול להיות שאני טועה פה, אבל זאת תחרות מי יותר מורכב.
לתחושתי,
קרח הוא פשוט הכי רחוק מאיתנו. זאת הנקודה פה. זה לא קשור לעולם שלנו כהוא זה. באמת, זה פשוט לא קשור. וגם שוב, כשאנחנו מטפסים, אנחנו פוגשים אותו, אבל בקטעים יחסית קצרים, אנחנו נפגוש הרבה יותר קרח, אנחנו נפגוש הרבה יותר סדקים וסלע, הרבה יותר סתם נלך, כאילו פוגשים הרבה דברים, כשפוגשים קרח, צריך לדעת מה לעשות איתו. והדרך לעשות את זה, זה פשוט לגעת בו יותר ויותר, וזה באמת בימים שמוקדשים לטיפוס קרח. זכור את הנקודה הזאת, אני אחזור לזה בסוף, למה אני מתכוון כאן. בסדר? זה ענה על השאלה?
כן, על הכיפה. בוא נכיר את זה יותר קצת, איך נוצר קרח, סוג קרח.
אז הנה, זה מה שנעשה עכשיו. נדבר קצת באמת על קרח, מה זה הדבר הזה. אחרי זה על ציוד, אחרי זה על תנועה, ובסוף על החוויה. ונחזור לנקודה שדיברתי עליה קודם. אז בגדול, למרות שזה נשמע די מוזר, יש המון סוגי קרח. זה אף פעם לא סתם, רק מים שקפאו. זה יכול להיות נגיד רסס של מפל שקפא, והוא עמוס בבועיות אוויר, הוא מין פריך כזה. זה יכול להיות המפל עצמו שקפא, ואז זה קרח טוב, דחוס, קשה, שתענוג יתפס עליו. וזה טוב. רק צריך לדעת איך להתייחס לזה. אין קרח גרוע, פשוט צריך לדעת איך להתייחס לזה, ומה לעשות, יש ימים שאנחנו נראה את הקרח ונגיד, אנחנו לא מטפסים על זה. זה לא שהוא לא טוב, זה פשוט מסוכן מדי עבורנו באותו יום. בגלל זה מי שאנחנו מטפסים, הציוד שיש לנו, מה אנחנו רוצים לעשות באותו יום וכן הלאה. אבל צריך כל הזמן להעריך גם את סוג הקרח ובעצם באיזה קרח אני נוגע. אנחנו מאוד נקצר את זה פה ונעשה את זה קל, ונגיד שיש שתי מקורות לקרח, שלג שנדחס לקרח ומים. לגבי השלג, הדחיסות הזאת יכולה בעצם להגיע מרוח חזקה חזקה, שמש מרביצה את השלג, שוברת לו את הדנדריטים, את המחטים האלה היפים, והוא פשוט נדחס ונדבק על סלע קר. זה יכול להיות שהוא נדחס אפילו מהמשקל של עצמו, כמו שדיברנו על קרחונים. זה יכול להיות שלג רטוב ממש, באזור חם, שנדבק לקרח שכבר היה שם, מקרחון או מפל אחר. זה יכול להיות שלג שקפה במדרון עצמו. יעני, יש מדרון מלא בשלג, יש בו איזשהו ממש דמיין, כמו במרכאות טופוגרפיה של ואדי, שנוצרה בגלל רוח או משהו כזה של כלום. זה יכול להיות מטר, זה הכל, ברוחב. הדבר הזה קצת נמס, וזה יוצר נגיד ארובה, שמאוד מאוד נורחה לטיפוס. קוראים לזה פלוט, וזה נגיד מאפיין גבהים מאוד מאוד משמעותיים. זה חזק כזה, אפשר ממש לעלות בזה כל הזמן. וזה הייתה קצת, אלה היו קצת דוגמאות רק על קצה המזלג, לקרח שנוצר משלג. הקרח שנוצר משלג הוא לא דחוס כל כך, הוא מאוד מאוד פריך. הוא קצת בעייתי לשים עליו הבטחה, אחרי זה שנדבר על ציוד, תבין למה אני מתכוון בתור הבטחה. אנחנו בדרך כלל מחפשים לשים הבטחה בסלעים מסביבו, ואנחנו מטפסים על זה. אנחנו מטפסים על זה הרבה, זה מאוד מאוד נוח. יש סוג של קרח, דיברנו על זה כזה בפרק הקודם, שנקרא סטירופורם. זה פשוט קרח מאוד פריך שנדבק על סלע. זה נשמע מופרך, אבל זה מאוד בטוח ונעים לטפס על דבר כזה. אבל שוב, הבעיה פה זה איפה לשים הבטחה, ואז אנחנו פשוט צריכים לחפש סדקים מסביב או משהו. הסכנה הגדולה ביותר של שלג כזה, דמיין שהוא מאוד מאוד, שוב, מין פריך כזה, כמו ברד שקפה, אז הסכנה הכי גדולה כאן היא גשם. הוא יכול פשוט לנתק חלקים של הקרח מהסלע, להמיס גושים שלו, לשנות את המרקם, וניתוק כזה יכול בעצם לגרום לכך שנגיד אנחנו נוגעים בחתיכה כזו של סטירופורם, והיא פשוט ממשיכה איתנו למטה. אז כאן צריך מאוד להיזהר, גם נגיד אם הסלע עצמו מתחמם, אם יש לו קטע בלי סטירופורם והסלע עצמו מתחיל להתחמם, צריך גם מזה להיזהר. ושוב, זה הכל 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 דברים שאנחנו בוחנים בשטח. קרח שנוצר משלג לא חייב להיות כזה פריך כמו שדיברתי עליו עכשיו, הוא יכול להיות גם מאוד מאוד דחוס. הדוגמה הכי קלאסית זה קרח מקרחון שהוא סופר קשה ואפשר לטפס עליו, זה לא כל כך קל. אבל דוגמה הרבה יותר כיפית זה גליז, גולי. אין איזה כל כך דרגום בעברית, אבל דמיין סדק שפשוט השלג בו נדחס בפנים, הפשיר מעט וקפה שוב. נוצרת שכבת קרח יחסית לא עמוקה, 10, 12, 15 סנטימטרים, לא הרבה מעבר. ממש לפעמים רואים את הסלע שמעבר לקרח, אבל היא מאוד קרה ומאוד חזקה. אלה סדקים שמספיק רחבים כדי לטפס בהם, זה מה שמגדיר אותם כגליז, אחרת פשוט הם היו סתם סדקים. זה מעט מוזר בהתחלה, אבל זה, שמבינים איך זה עובד, זה אחת הצורות נוף הכי מספקות לטפס בהם, כי הקרח טוב ותופס את הציוד, ומתקדמים בהם מהר, וזה אחלה דרך להגיע לפסגה. הרבה פעמים זה נורא מוגן, ממפולות, מרוח וכן הלאה. וגלי, זה כיף ונורמלי. יש אזורים באלפים שמתאפיינים בהרבה סדקים כאלה, וזה כיף. זה כיף גדול, 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 וזה גם, זה קרח שנוצר בעצם משלג. זה היה ברור? קרח שנוצר משלג.
כן, לגמרי, כאילו, תמצטת את זה היטב לפרק פודקאסט שאמור לתת מבואות לעולם הזה, לגמרי, וגם זה מצחיק שהמונחים הם באנגלית, כי זה באמת כל כך רחוק מאיתנו, שאין באמת מילים לזה בעברית, אני חושב.
אין מילים.
איך אתה רושם? גליז עם
G-U? כן, זה מתחיל. G-U-L-L-I-E-S, כן, זה הכל. זו הייתה משימה מורכבת. הסוג השני הוא יותר בעצם מובן, ואנחנו מכירים אותו, זה קרח שפשוט נוצר ממים, ופה אנחנו מדברים בעיקר על מפלי קרח. יכולים להיות מפלים שנוצרו מזרימה עדינה, 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 ואז באמת מין נטיפים כאלה, וזה צריך הרבה ניסיון כדי לטפס על כאלה, כי צריך באמת להבין האם הם מחוברים טוב, האם הם לא מחוברים למעלה, מחוברים למטה. אני צריך לטפס הרבה על סלע, במקביל לטיפוס על קרח. זה נשמע פשוט, זה מאוד מפחיד, כי יש משהו מאוד מאוד דינמי באיך הכלים נתפסים על סדקים ועל קרח במקביל, אבל זה כיף ונורמלי. יש עולם אחר שהוא קצת יותר נגיש, והוא הכי כיף בעיניי, שזה פשוט מפלי קרח, שזה אייס קליימינג, טיפוס קרח קלאסי. אלה מפלי קרח שנוצרים מזרימה חזקה, זה מפלים שבקיץ יהיו פשוט מפלים של מים, ואלה פשוט גושי קרח גדולים מאוד, וזה כמו מין גל משחקים ורטיקלי. זה אדיר, זה פשוט אדיר. עליהם אנחנו מטפסים טיפוס קרח קלאסי, שהוא באמת עם קרמפונים טכניים וגרזנים טכניים, וזאת הדרך הכי טובה להתחיל להכיר קרח, הכי טובה. להתחיל פשוט לטפס עליו. אני יודע, זה נשמע מוזר, אבל גם בתוך המפל יש הרבה, נגיד יש פתאום איזה כיס של קרח שנוצר משלג, וכיס כזה של רסס, ופתאום אני מתחיל להבין מה קורה. ככל שמטפסים יותר, לומדים להעריך ולשקלל את התווך הזה שפגשנו בדרך אל הפסגה. ומפלי קרח הם הגישה הכי טובה כדי להגיע למגע בעצם עם הקרח, הם גם יותר נגישים בדרך כלל. הסכנות הגדולות כמובן לקרח כזה הם טמפרטורות גבוהות לאורך זמן, לא רק לאורך היום, זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על עונה, ושנסתבר על הציוד, תבין דווקא למה עלייה של טמפרטורה לאורך היום דווקא עוזרת לנו טיפוס, בטיפוס קרח, אבל נגיד לאורך עונה, שבאמת הימים הולכים מתחממים לאט לאט, שם זה מתחיל להיות קצת מסוכן, ואחרי זה צריך באמת קצת יותר לעקוב. אלה דברים שאפשר לראות בשטח די בקלות, לפעמים פשוט צריך גם לדעת מה קרה שם לפנינו. היום עם האינטרנט זה יותר קל כמובן, אבל כמובן חברים וכן הלאה, זה עובד יפה. שאלות עד כה.
כן, יוצא שאתה, כשאתה מטפס קרח, הידיים בהרבה מצבים למעלה, והאדם בעצם לא מגיע והיד נרדמת. שאלה מפגרת אולי קצת, אבל...
שאלה מעולה.
זה תמיד...
זוכר את הצ'יצ'ינג הזה שהגרזן עושה כשמטפסים? אז אחרי הצ'יצ'ינג, יש איזה מין תנועה אוטומטית כזו, שאתה טיפה משחרר את היד ותופס אותה עוד פעם. אם הטמפרטורה קרה, אם אתה ממש תופס את היד חזק כי אתה מפחד, תוך שנייה אין לך דם באצבעות, והן מתחילות בעצם להירדם, ואז מתחילות להתקרר. קור באצבעות, גם ברגליים וגם בידיים, קשור בתנועה של הידיים ושל הרגליים בעצם. אחד הדברים הכי חשובים שלומדים בסקי זה פשוט להזיז את האצבעות, זה נשמע מופרך, נעל קשיחה הזה, אבל כן, עם האצבעות גם יש אחלה שליטה בסקי, וגם פשוט האצבעות זזות, ושהאצבעות זזות, האצבעות לא קופאות, ואז הרבה יותר נעים. אותו דבר בדיוק, גם עם הגרזינים וגם בטיפוס. האצבעות זזות שם, גם למעלה, גם למטה, וזה חלק מזה, ואז הן באמת לא כל כך נרדמות. וכן, מדי פעם שיש לנו יד טובה כזאתי, נגיד יד שמאל תפוסה עם גרזן טוב, ואני לא רחוק מעל הבור קרח האחרון ואני לא מפחד, אז ברור, אני פשוט מפיל את היד, מנער אותה כמו בטיפוס סלע, וממשיך לטפס. זה חלק מהכישרון של טפס, גם לדעת איך ומתי לנוח. אחד הדברים אולי הכי חשובים עליו.
יאללה, בוא נצלול לציוד, לכל החוויה.
החוויה הציודית. אז כמו כל דבר באלפיניזם, גם פה זה מחייב אותנו בציוד שאנחנו פחות מורגלים בו, אבל גם כאן, כמו בכל דבר באלפיניזם, היום אפשר לשלב ולהשתמש בציוד ספציפי לכמה שימושים. אז הוא לא ספציפי, אולי תהיתי פה במילה. אבל בכל מקרה הבנת. לפני הכל, כמובן...
ורסטילי.
או, יפה. לפני הכל, כמובן, כמו כל דבר בגובה, זה חבלים, זה ריתמה, זה קסדה, וזה ציוד נלווה כמו טבעות וכן הלאה. וזה איתנו בכל מקרה, כאילו זה אותם טבעות ואותו ציוד שהייתי צריך, סתם לדוגמה, כדי לעשות חילוץ מקרבס, אם בדרך הגענו על הסקי שלנו, סתם לדוגמה. רק שבאמת נגיד, אם גלשנו על הקרבס, על הקרחון, סליחה, ודאגנו מהקרבסים, אז גלשנו קשורים אחד לשני עם חבל. עכשיו אני לוקח את אותו חבל פעמיים, ואיתו אני נגיד מטפס על הקרח. היום יש הרבה מאוד חבלים שיכולים כבר לעשות כמה שימושים, וזאת רק דוגמה אחת לצורך העניין. אז כמובן, כל הדברים האלה. אחרי כן כמובן כל הקרמפונים, מה שיש לנו על הרגליים. בפרק הקודם דיברנו על קרמפונים לא טכניים, וגם יש לנו ריל שיהיה באינסטגרם בהקשר הזה. קמפונים לא טכניים הם בעצם יותר קלים, הם לא כל כך חדים, הם הרבה יותר נעימים ללכת איתם. קמפונים טכניים, השיניים שלהם מקדימה מאוד בולטות, חדות ומסיביות. זה גוש קטן של מתכת. אפשר להשתמש עם שני חודים מקדימה, אפשר להשתמש רק עם חוד אחד. אני משתמש בדרך כלל עם חוד אחד, כי זה מאוד נוח לסדקים, אבל מצד שני, על הקרח זה קצת יותר מפחיד. שוב, כל אחד והכיוונונים שלו. אפשר עם קמפונים כאלה ללכת לא מעט וגם די בנוחות, פשוט צריך להתרגל לזה קצת, שוב זה גם כן משהו שהחוד אחד קצת עוזר, אבל התנועה עם הקמפונים היא תנועה קצת אחרת, תמיד צריך להרחיק בין הרגליים, אחרת אתה קורא לעצמך למכנסיים, צריך כל הזמן לזכור שיש בעצם 12 קוצים מתחת לרגל וצריך להתחשב בהם, אבל שוב, גם פה בעיה שמתרגלים, זה נהיה טבע שני. אחרי כן, כמובן, זה הגרזנים, שפה דווקא בניגוד למה שדיברנו בפרק הקודם או עכשיו, קשה מאוד להשמיש את הגרזן הישר שדיברנו עליו בפרק הקודם. יש גרזנים שמתאימים לשימוש כפול, אבל לפעמים מפסידים איתם מכאן ומכאן, והגרזנים שאיתם אנחנו מטפסים על הקרח הם הרבה יותר טכניים. יש להם זווית מאוד חדה כזאת לטיפוס, הם לא ישרים, הם יותר מזכירים בננה, יש להם חוד מאוד מסיבי, ואנחנו ממש מניפים אותם אל הקרח, ממש סווינגינג, זה המונח, ונועצים אותם בפנים, ואלה בעצם הופכים להיות האחיזות שלנו לידיים. שוב, אני יכול לצאת עם זוג גרזנים שיכולים לשמש אותי לכמה דברים, אבל אני צריך לדעת טוב מאוד לאן אני ניגש. מה שדיגמתי עכשיו על גרזנים טכניים, זה באמת לטיפוס קרח ורטיקלי. בפועל, בימי אלפיניזם שמשלבים את הכל, הרבה פעמים אנחנו דווקא לא נהיה איתם, או שנגיד ניקח זוג אחד כזה וזוג אחד כזה ועלה ונוריד אחד לשני את הגרזנים, יש הרבה דברים מה לעשות. מה שאמרתי עכשיו אנחנו בקושי עושים, אבל כאן דווקא גרזנים זה משהו שהוא לא כל כך ורסטילי כמו שדיברנו עליו עד עכשיו. אחרונים חביבים, ורסטילים לכולם, זה כמובן ההבטחה שלנו שאותה נעשה עם ברגי קרח. זה בעצם מין צינור דק עם מברגה חיצונית שאותה אנחנו ממש פיזית מברגים אל הקרח. את הבורג אנחנו בעצם, בריא שהוא בפנים, אנחנו מחברים אליו את החבל שלנו, וזאת ההבטחה שלנו. אנחנו משתמשים בחבל כפול בעצם, חבל, ואז אנחנו מטפסים שני חבלים רתומים למי שמוביל, ואז על כל בורג שאנחנו שמים, אנחנו שמים בדרך כלל רק חבל אחד, ואז מוריד קצת מהעומס גם על הברגים. הברגים יכולים לעמוד בלחצי משיכה אדירים, והיום גם בלחצי גזירה מאוד משמעותיים, אבל החלק החלש הרבה פעמים זה הקרח עצמו. צריך לדעת טוב מאוד איפה להבריג בורג, איזה עומק של בורג להבריג, וזה גם כן, זה חלק מהשיפוט שאנחנו עושים כלפי כל נקודת אחיזה, וזה חלק מהעולם הזה של הטיפוס, הברגים והדינמיקה איתם.
זה ברגים שהם מה, עובדים כמו ג'מבו? הם מתרחבים או איך הם ננעלים בעצם?
שאלה טובה. הנעילה הזאת היא מגיעה משתי נקודות בעצם. אחד, ההברגה עצמה, שמברגים אותה לתוך הסלע, כמו בורג רגיל, לא כמו ג'מבו, זה פשוט בורג בתוך הקרח. וזה לא, זה די חזק, מה זה די חזק? זה חזק אימים הדבר הזה. אי אפשר למשוך את זה החוצה, וגם נפילות מאוד מאוד אלימות, משאירות את הבורג בפנים, מצילות לנו את החיים. יש עוד תהליך נורא יפה שקורה בקרח, שזה בעצם המיקרוסדקים שנוצרים. אתה מניף את הגרזן, אתה נועץ את הקרמפונים, אתה מכניס בורג, סדקים מיקרוסקופיים נוצרים בקרח, ומיד קופאים. הסדקים האלה, מה שנוצר בהם בפנים, זה טיפ המים, המים האלה קופאים, המים שאלה שקפאו מתרחבים, וזה פשוט מין דמיין לוחץ את הבורג, לוחץ את הקרמפונים, לוחץ את הגרזן, זה אפשר להביט בזה רק בעזרת באמת או זכוכית מגדלת מאוד משמעותית, או מיקרוסקופ, אפשר לראות את זה לפעמים בקרח מאוד מאוד עדין או שקוף נקרא לו, שממש אני רואה את הסדקים האלה, אבל זה חלק מהדינמיקה של הכלי מתכת שמגיעים בעצם אל הקרח. שוב, זה חומר אחר, תחשוב על זה, הוא קצת נמס, קצת קופה, וזה מה שמחזיק אותנו. אבל זה עובד ממש טוב.
טוב, יש לי עוד הרבה שאלות, אבל זה נראה לי, בוא, גם איך תנע על הקרח, זה לא פחות מעניין אותי.
זה בדיוק מה שרציתי לדבר עכשיו, האמת היא. זה החלק הכי קצר והכי כיף. התנועה על הקרח היא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו מניפים גרזן אחד בתנועה אחידה וחזקה, אבל לא אלימה. הטעות של כולם בהתחלה זה שהם בטוחים שהקרח הוא אחיד, אבל זה ממש לא זה. אנחנו מניפים את הגרזן, לא צריך לשבור את הקרח, בדיוק הפוך. נורא קל לזהות מתחילים, שאתה רואה אתם פשוט מקים בקרח ואתה שומע את זה ככה, אבל בדיוק הפוך. אנחנו מחפשים שכערוריות, אנחנו מחפשים בעצם את העמקים הקטנים שיש בקרח, אליהם אנחנו מניפים, ושמה גם באמת בגלל האופי של הקרח, הגרזן פשוט חודר פנימה ומחזיק את ה... את, ה, את, ה, את, ה, את הגוף שלנו, את הידיים שלנו, בצורה פנטסטית. אם אני מכה בבליטה ולא בשקעה אורית, אני כנראה אשבור אותה. זה לא נורא, אבל זה בזבוז אנרגיה. אנחנו כל הזמן מתעסקים בלשמר אנרגיה, בלהזיע כמה שפחות, בלשמור לחום גוף וכן הלאה, וזה סתם, אני מעלה את החום גוף שלי, אני מבזבז אנרגיה, אני אולי אזיע, שזה בעולם הזה של אלפיניזם, זה אחד הדברים שאנחנו מתעסקים בו הכי הרבה, בלנסות לצמצם כמה שאפשר את הלחות על הגוף. וחבל, חבל על התנועה, חבל על ה... על הדינמיקה, הרבה יותר קל פשוט להניף לתוך שקעה אורית.
כשאתה מניף והגרזן נכנס טוב, מה הממוצע, כאילו כמה הוא נכנס בעצם? כמה סנטימטרים למעשה הגרזן תקוע בפנים?
תלוי, זה מצחיק, אבל התשובה פה היא, הסנטימטרים זה הפסיכולוגיה. אתה, אם תניף נורא חזק, הוא ייכנס בקלות 2-3 סנטימטרים, הוא לא יזוז, זה חזק אימים. אם תניף קצת פחות חזק, זה יהיה 1.5 סנטימטר, זה מחזיק אותו דבר בדיוק, אבל לך קשה עם זה. כאילו, יש לו טיפה לתנועה,
זה קצת. אבל זה המספרים. זאת אומרת, זה לא שהוא נכנס חצי גרזן, אתה עם הגרזן בתוך הקרח.
לפעמים הוא נכנס כל הגרזן, 15 סנטימטר בפנים, לפעמים אתה ממש עושה הוקינג, כאילו, אתה ממש תולה אותו. כשמטפסים, נגיד, ועוברים קוליפלאוור, זה מקרוביות, מין קטע שהמפל פשוט נהיה שלילי, ואתה ממש צריך מין להניף את היד מעל, אתה ממש עושה, ממש תולה את הגרזן בפנים. זה דינמיקה נורא נחמדה.
אוקיי, הבנתי. אתה יכול להמשיך.
תודה. אז, מניף יד, מניף את היד השנייה, ואז אני מוציא את התחת, מביט על הרגליים, ובעין בועט פנימה את הקרמפונים, כשהחוד הקיצוני החזק הזה הוא ראשון, והוא בעצם מוביל גם את השניים שאחריו, שבווידאו שלנו פשוט הביט הולך נראה קרמפון, זה מסביר את הכל. זה הביטה גם כן היא קצת קשה, שוב נורא קל זאת מתחילים, כי הם בועטים עם הקרמפונים כמו בכדור, פשוט בועטים עם האצבעות קדימה, אבל צריכים אצבעות למעלה, כמו במחול. מוצאים את התחת, בועטים רגל רגל, ואז בעצם אנחנו במין, הגוף הוא מקופל כזה, וברגע שאני מיישר אותו ואני לוקח את האגן שלי לכיוון הקרח, אני יותר גבוה, וזה טיפוס, לעלות את מרכז הכובד למעלה. לוקח איזה רגע, ואז כמובן שוב ושוב, עוד פעם זוג, זוג גרזנים, זוג קרמפונים וכן הלאה. כמובן שאיפהם יש תנועה עם, עם גרזן אחד, יש עוד הרבה סוגי תנועה, אבל ברגע שמביאים את התנועה הבסיסית הזאת ומיישמים אותה, זה חזק נורא, זה מרגיש טוב, וזה עובד מעולה. כל כמה מטרים שעולים, או לפני קטע קשה או מפחיד, פשוט מכניסים עוד בורג, תופסים אליו את החבל ומתקדמים. שלומדים את זה כמו שצריך ויודעים איפה לשים רגליים ואיפה לשים ברגים, זה מתקדם מאוד מהר. אבל גם זה לוקח זמן. וזה לוקח זמן ולוקח זמן להתקדם בטיפוס קרח, בגלל שדימי טיפוס קרח הם פשוט נדירים. העונה היא קצרצרה, קצרצרה. השנה התחיל קרח כמו שצריך לטפס עליו רק בסוף ינואר בערך, זה מופרך לגמרי. אחרי שכבר יש קרח כמו שצריך לטפס עליו, צריך להגיע למקום כזה, צריך שלא יהיו עוד הרבה מטפסים אחרים, כי נגיד האלפים יחסית נגישים, ויש הרבה פעמים עומס על מפלים. צריך להתחיל לא כל כך מוקדם, כי אם הקרח קר מדי, הוא פשוט נשבר, הקרח צריך להיות יותר גמישי כזה, וזה קורה רק נגיד אחרי 10 בבוקר. מסיימים מוקדם, כי שוב, אחרי 4 הוא שוב פעם נהיה קר מדי, שוב, תלוי איפה אנחנו, אבל זה בדרך כלל ככה. ותכלס בעונה טובה, לא יוצא המון לטפס על קרח, כאילו בטוח לא כמו שיוצא לנו על סלע. זה הרבה פחות נגיש, אבל כל יום כזה שווה את חוויותיו בזהב. זה מאוד כיף.
בקרח, סתם.
מאוד מאוד כיף, וזה ברגע שמתחילים באמת להבין את זה, 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 זה אדיר. אי אפשר לעבור ליד מפל קרח כזה בלי לבהות בו, גם אם זה אנחנו סתם בדרך לאיזה סקי או משהו כזה. וכן, זה כיף, זה כיף גדול, גדול, גדול.
אז איך מתחילים להיכנס לעולם הזה?
אז כמו שדיברנו קודם, וגם עם הסקי, הכי קל זה עם הדרכה. חייבים, 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 במיוחד בעולם שהוא כל כך זר. יש הרבה אתרי קרח, טיפוס קרח, סליחה, מלאכותיים. נגיד לגרב, איפה שאני מסתובב הרבה בחורף, מישהו פשוט לקח מישהו, המועדון המקומי. הם לקחו פשוט צינור, ומזרימים משמיים כל הזמן, ויש שם קרח מעולה, הגישה היא סופר קצרה, כאילו 5 דקות אפשר להתחיל לטפס. לא חייבים להוביל, להוביל בקרח, זאת אומרת, לשים הבטחה וכאלה, זה כישרון קצת יותר משמעותי וגם הרבה יותר מפחיד, ואז לא חייבים להוביל, אפשר פשוט לטפס, אפשר לראות מטפסים אחרים הטכניקה שלהם, זה נהדר, וזה באמת מדריכים יכולים לקחת אותנו לכאלה דברים. אחרי כן כבר אפשר לצאת לקורסים או מפלים יותר משמעותיים לבד. שוב, אנחנו בימים האלה של אלפיניזם שנעשה, אז נגיד באמת יש יום בקיר טיפוס, יום בקטע מלאכותי כזה, ורק אחרי זה קצת ניגש לגליז ועוד דברים חמודים כאלה שיש מסביב.
יפה. כמה עולה למען השם בורג? ככה אחד בודד כזה.
זה
זה ספורט יקר.
זה ספורט יקר, כן. כן, ספורט יקר, והציוד מחזיק המון שנים, עם משחיזים ועם דואגים כמו שצריך. זוג גרזנים בקלות מגיע לבין 400 ל-600 לזוג חדש. בורג מגיע לבין 60 ל-80. כל שנה עוד חברה מוציאה... כן. מוציאה עוד קוטר וזה. היום באמת יש ב-70 יורו לבורג אפשר להביא ברגים אדירים, אדירים, אדירים. צריכים בדרך כלל על הריתמה אנחנו מסתובבים, מי שמוביל בין 10 ל-12. החבלים זה גם חלק יקר. חבל זה באופן מפתיע יכול להיות, הוא ציוד שבאופן מפתיע יכול להיות מאוד יקר. חבלים שאנחנו מטפסים איתם על קרח עוברים איזשהו טיפול שגם אם הם קופאים הם עדיין זזים די טוב, אז גם לא פוגע בבטיחות שלהם. וזה בגדול מה שצריך. קרמפונים גם יכולים בקלות להגיע ל-150 יורו, 200 יורו לזוג, משהו בסגנון הזה. קרמפונים טכניים. אם יוצאים מדריך, הוא הרבה פעמים יביא את רוב הציוד או שיכווין להשכרה. השכרה ליום של ציוד טיפוס קרח, כולל נעליים, בדרך כלל זה עד 50 יורו. תלוי בציוד, תלוי במקום, זה פחות או יותר הטווח. לא זול, אבל שוב, אם מסתכלים על זה באמת כימים, ימי ספורט בחול, כמו סקי, כמו טרק, תחת זה אותו מחיר בשורה התחתונה. יום בקבוצה מודרכת של טרק, זה פלוס מינוס 200 יורו היום. קח את כל זה, עם הלינה, עם האוכל, זה מה שאנחנו גם מגיעים פה.
טוב, צריך להתחיל מאיפשהו, אין ספק. נראה לי הקורסים האלה. זה בדיוק...
אתה מתכוון לקורסים של קבוצת המעיין?
קבוצת המעיין. אני יוצר פה עמוד מקרח. תבואו לטפס, ללמוד. הגענו לסוף הפרק. כמו בכל פרק, פינת הציטוט.
פינת הציטוט.
מה אפשר להגיד על קרח?
בטיפוס קרח יש ציטוט שפשוט חוזרים עליו כל הזמן, שהחוק הראשון בטיפוס קרח זה לא ליפול בטיפוס קרח. אני יודע, זה נשמע מאוד כזה אוגה בוגה מצ'ו, אבל באמת זה נכון. עושים הכל כדי לא ליפול. לא סוחבים את הרמה למעלה, לא הולכים על דברים מסוכנים מדי, עושים הכל בצורה מאוד אחראית, כי באמת הברגים האלה הם תופסים אותנו. זה עובד מעולה. אבל אתה נופל עם גרזנים ועם קרמפונים, ואתה מפיל עוד קרח ועוד סלעים ו...
אוי ואבוי.
כן, אוי כן, זה אוי ואבוי. לא נופלים בציוד קרח, נקודה. פשוט לא עושים את זה. בטיפוס קרח, לא בציוד קרח, למען השם. לא נופלים בטיפוס קרח.
יפה. תודה רבה, נסים. היה פרק סופר מעניין.
איך עוד מן פרק של 40 דקות, איך?
אין. אין מה לעשות. זה עכשיו... הסדרה יש לה חוקים שלה, בוא נגיד את זה ככה.
תסכם את הפרק.
למרות שבכל העונה אנחנו לא מצליחים לעמוד בזה, אבל כן, נחתור לסיום, רק ניתן ספוילר לפרק הבא שיהיה על...
סלע, אבל הוא בעצם יהיה על חבל, כאילו על העולם הזה שנקרא חבלים.
סלע וחבל, stay tuned מה שנקרא. מעולה, תודה רבה איזהר, תודה רבה לכם. אם הגעתם עד לכאן ואתם עדיין שומעים אותי, אז כנראה שאהבתם את הפרק. אנחנו ממש נשמח אם תדרגו אותנו בכל אפליקציית הסקטים שאתם שומעים, זה ממש עוזר. ויש לנו עמוד פייסבוק ואינסטגרם, ופשוט תעקבו אחרינו, כנסו לאתר, תראו את הפעילויות שיש לנו ותכתבו לנו. אנחנו נורא נורא אוהבים לשמוע רעיונות ממטיילים וקצת תגובות על מה שאנחנו אוהבים לקשקש עליו ומקווים שגם אתם. אז תודה רבה.
תודה לך.